בזמן מיוחד ובימים מיוחדים, ואין איתנו יודע עד מה, אין לנו מושגים, לא מה הקדוש ברוך הוא בדיוק רוצה מאיתנו, ולא מה נופל עלינו, ולא מה הוא רוצה שיצא מזה, ואין לנו ספק, בטוח, שיצא מזה רק טוב. כל מי שלומד תניה, לומד חסידס, יודע, אצל הקדוש ברוך הוא אין רע יורד מלמעלה, וגם אם אנחנו מקבלים קצת מכות, וקיבלנו לצערנו הרב לא מעט מכות ומכות כואבות, אבל ברור שיצא מזה טוב, כמו ששלושה פרקים בתניה מסבירים לנו באריכות איך להסתכל על כל דבר כזה, גם פרק חווה בליקוטי המורים, גם פרק י' בגרס הקודש, וגם פרק חוב בייס, כל אחד מהם מסביר נקודה אחרת, שזה ברור שאין רע יורד מלמעלה. וכשאדמו"ר הזקן מביא את הגמרא, שהגמרא אומרת על המשנה בברכות, חייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטובה, והגמרא אומרת לקיבול בשמחה, פירושו, אנחנו צריכים לקבל כל דבר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, לקבל אותו בשמחה. ומה זה לקבל בשמחה? גם אם זה ייסורים, אדמו"ר הזקן, שיכול להיות שזה מעל מדיטקסיה, ומה שמעל מדיטקסיה אנחנו פשוט לא מבינים. גם בנושא חינוך הילדים, הגענו למצבים לא פשוטים בכלל. לא, זה לא דבר שביוזמתנו, ומי שקורא את השיחות של הרבי, כמה הרבי שולל את כל הנושא של חופש לילדים. אני מדבר על החופש, על החופש הגדול, על החופשה שבעצם חוקית, וכמה הרבי דיבר, והיא היה מזכיר את זה כל שנה, לדאוג לרשום כמה שיותר ילדים וילדות, בקייטנות, בקמפים. הרבי מאוד מאוד שלל את הנושא הזה, שנקרא חופש, שילדים יוצאים לחופשה, ילדים שמתנתקים ממערכת הלימודים. פה, בנוסף לחופש, נגזר עלינו גם שילדים בבתים, ובנוסף לזה, אם נוסיף לזה, שאין גם קייטנות, אין גם מפגשים. אחר כך נראה גם את כל ההצרות הנוספות, שלצערנו הרב אנחנו רואים את זה בעיניים הפשוטות, של מה שזה מביא, אבל קודם כל בוא נפתח, מאיזה דבר טוב יכול לצאת מזה. אני אפתח מדבר שלא, זה הנושא שלנו היום, אבל אני כבר רואה את הניצנים. יש בתים שהתקופה הזו עשתה להם מאוד טוב בבית ושלום בית. כבר יש הרבה בתים שיכולים להעיד שהתקופה הזו שהיו ביחד ולא המוני, אפילו פסח שנעשה בחוגים המשפחתיים המצומצמים, הרבה מעידים שזה עשה להם טוב. כי בדרך כלל הפסח זה זמן של לחץ, זה לחץ נורא, והיום במוסדות הרווחה כולם מכירים בכל עיר, שאחרי החגים יש המון המון פניות, כי בזמנים שצריך להארח ולהתארח, וכל המריבות בבית יוצר הרבה הרבה מתחים. עכשיו, היה את הזמן שאנחנו בבית, נמצאים בבית, ואנשים הרבה מעידים על תקופה טובה מאוד, ועל התקדמות הרבה יותר בתחום של שלום בית, של הזוגיות הטובה. לצערנו הרב, אבל יש גם הרבה הפוך. זה גם שישבו הרבה ביחד, וכידוע שכשיש שני יהודים, אז יש שלוש דעות כבר, וכמו שכתוב על שני נפש הבאמיס, וזה הולך כל אחד ואחד עם הנפש הבאמיס שלו, אז זה גם הביא גם להרבה הרבה דברים הפוכים. גם בנושא חינוך הילדים, אפשר לנצל את זה לטוב, וצריך הרבה הרבה רצון, כמו שתכף אני אגע בכמה נקודות, ולעיתים, ולצערנו עליו אנחנו עוד לא יודעים, כשלא מנצלים את זה לטוב, כמה הפך הטוב יכול לצאת מזה. אז קודם כל נפתח בדבר הפשוט, אנחנו כל יום אומרים כמה פעמים ביום, ושיננתם לבונכו. כל חוזרים על זה כל יום, בוקר, ערב, ושיננתם לבונכו. מגיע לבשיננתם לבונכו, זה לא כפשוטו. כשאנחנו אומרים, הוכספתם על מזוזות בשכו ושורכו, ואולת לתופס בין עיניכו, זה כפשוטו. להניח תפילין, זה לא להניח תפילין למישהו אחר, ולא להגיד לה, הוא תניח תפילין. כל אחד מבין שזה אני, ודיבר טובום זה אני. המצוות שיש בקרישמה, או זה הולך אליי, זה מצוות מידיות שהולך אליי, מה אני צריך לעשות. מגיע לי ושיננתם לבונכו, אז אנחנו מסתכלים אפילו ברשי, אילו התלמידים. אז קודם כל, אני צריך ללמוד עם הילדים שלי. אני שולח אותם ללמוד, ובזה אני מקיים את המצווה. אני לא לומד איתם בעצמי, ואני שולח אותם, וזה כבר מתקון הסטישו, בן גם לא, ולפני כן, שלחו את הילדים ללמוד, הילדים הלכו ללמוד, לא האבא עצמו למד עם הילדים שלו. יש לזה פלוס, ויש לזה גם מינוס מאוד מאוד גדול. המינוס הגדול, שהילד והאבא זה קשר אחר לגמרי, כשלומדים חסידות על אב ובן, הדוגמאות הכי חזקות שיש מאב ושל אב לבן, מה יותר טוב מזה שאפשר לשבת וללמוד עם הילד? אז מילא כשעסוקים בעבודה, יש תירוץ, למרות שהרב אומר שהתירוץ הזה הוא לא תירוץ, הרב כותב שזה הפך העניין, אני תקרא רק תשובה בצטל, שהרב ענה לזוג, שכתבו לרב שהציעו להם עסקנות ציבורית, אבל הם כותבים לרב שהעסקנות זו תגזול מהם זמן רב, ולא יוכלו להתמסר לחינוך והדרכת ילדיהם. מה עונה להם הרב? המנהג, זה תשובה בצטל, המנהג שההורים מדריכים את יוצאי חלציהם, וכן הוא על פי שכל. הרב אומר, החינוך של הילדים זה קודם כל מוטל על ההורים. אז ללמוד עם הילדים, מי יודע כמה זמן יש לנו. אנחנו קוראים את היום-יום, היום הרב ציטט את זה ביום-יום, והרב מביא את זה בהרבה הרבה מכתבים ושיחות, על העניין הזה שאבא צריך לשבת עם הילדים שלו. אז נניח שיש לנו תירוץ תמיד שאנחנו עסוקים, שגם זה לא תירוץ נכון. זה לא תירוץ, זה תירוץ, אבל זה לא אמיתי. כי לכל דבר השאלה, מה אני עושה עם הזמן? אבל היום נכפה עלינו שיושבים עם הילדים בבית, ושיש הרבה יותר זמן בבית. כשלא הולכים לעבודה, חלק לא הלכו לעבודה עד היום, חלק עדיין לא עובדים, חלק גדול. ולתפילות גם יש כאלה שהולכים, יש כאלה שמתפללים עדיין במרפסות, אבל ודאי שהכל יותר מהר, חייב להיות שנשאר זמן. אז אם בזמן הזה שנשאר, אנחנו מנצלים את זה ליותר חיבור עם הילדים, ליותר קשר איתם, ללשבת איתם, לספר להם סיפורים חסידיים, ללמוד איתם ביחד, מה שלפעמים אין לנו את הזמן לזה, ואני יכול לספר על זה במשך השנים שעסקתי בחינוך שנים רבות, שלצערנו הרב, הרבה הרבה אבות לא עושים את זה עם הילדים. לא לומדים עם הילדים, למרות שזה מופיע ביום-יום, והרב דיבר על זה וכתב, הרב עכשיו דיבר על זה פעמיים, הרב הקודם דיבר על זה פעמיים, ולאט לאט הוסיף יותר ויותר, אחר כך הוא דיבר על כל יום, שבהתחלה זה היה מדובר בכמה פעמים בשבוע, לעסוק בחינוך הילדים, ואחר כך זה נעשה כל יום, חצי שעה ביום, והיום אם נעשה סקר, ביום, במצב הנורמלי, לא בעידן הקורונה, במצב הנורמלי, כמה הורים יושבים ומתעסקים ביניהם אפילו, ובדי עם הילדים, חצי שעה ביום. והיום זה כל כך קריטי, העניין הזה בדור שלנו, שהילדים חיים כל אחד בעולם בעצמו. הילדים היום יכולים להסתדר טוב גם בלי ההורים. אז אם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו יכולים להתנתק מהם לחלוטין. והיום יש לנו את ההזדמנות להשלים את זה. מה שלפעמים לא עשינו. בדקתי את זה במשך שנים, הייתי שואל ילדים, גם את הבנים כשהייתי בוחן, גם בתיכונים של הבנות, בתיכונים ובכיתות, הייתי שואל מי יושב ולומד עם ההורים שלו, עם אבא או עם אמא. זה לא יאומן. מעט מאוד. מעט מאוד. היו ילדים, פעם כשהייתי בוחן, בתלמוד תורה, בקריות, הייתי בא קודם שני לבחון, והייתי שואל כל ילד, למדת על המבחן? והייתי שואל גם מי למדת על המבחן. פלא פלאים, יש כילדים, היו ילדים שההורים שלהם לא למדו בישיבות. ואני עוד זוכר ילדים שאבא עוד לא שומע תורה ומצוות, האמא הייתה קונה, אז עוד לא היה שוט לשתיים, הייתה קונה את שטיינזלץ, יושבת ולומדת, היו אמאות שהתקשרו אליי לפני מבחן של הילד, לשאול שאלות כדי שתוכל ללמוד עם הבן. אבל משפחות שלנו, המשפחות הטובות, אז נתקלתי בהרבה ילדים שאבא לא יושב איתם. הרבה ילדים שאבא לא, אין לו, היה פעם ילד שנכשל אצלי במבחן פעם אחת, פעם שנייה, ואז אמרתי, למה אתה לא מבקש מאבא ללמוד איתך? אז הוא אומר, לאבא שלי אין אף פעם זמן בשבילי. זאת הייתה התשובה של ילד, שאני עד היום זוכר את המשפט הזה. ואני יצאתי מדעתי, רק לא הראיתי לו עד כמה שאני הייתי נסער באותו רגע, האבא יש לו זמן לכל העסקנות אחרת, יש לו זמן לעסקנות ציבורית, יש לו זמן להכל, אבל לשבת עם הילד, הילד עומד לפני מבחן, והילד כבר נכשל, ותן לו את הכוח להתמודד פעם הבאה, הוא מגיע למבחן ולא היה מי שילמד איתו, שנחשוב על זה קצת. אני כבר לא מדבר על, 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 על אבות ובנות, ששאלתי ובדקתי, כמעט ואין את זה. אני שואל ריבונו של עולם, אין לנו זמן לזה, באמת אי אפשר למצוא את הקצת זמן ביום, לשבת ללמוד, אני לא מדבר על מתמטיקה או אנגלית, ובמקצועות חול, אבל בנות לומדות מקצועות קודש, לומדות תורה, לומדות חסידס, לומדות מבחנות בטניה, עכשיו היה מבחנים, מבחנים בטניה, בגרויות בטניה, בנות לומדות מכיתת ת' ומעלה לומדות טניה, למה שאבא לא ילמד עם הבת שלו, יישב איתה, ילמד איתה, עצם הקירוב הזה, הרי אנחנו כל כך זקוקים לזה היום, ואין היום, היום הילדים לא יכולים לגדול אחרת, כשאין להם מישהו שיושב איתם, שנותן להם תשומת לב. ידע הם יכולים לקבל בלעדינו. הילדים יכולים היום לקבל הרבה ידע, וגם בלעדינו. לא את זה הם צריכים אותנו. הם צריכים אותנו כי הם רוצים את הקרבה. ילד זקוק לקרבה הזאת. ילד זקוק לאהבה ולקרבה, שירגיש את אבא ואת אמא. ואם אין לנו את הזמן, ולא מוצאים את הקצת זמן הזה לשבת עם כל ילד, וקל לנו להיפטר במהירות, ולהגיד ולהסיק אותם בדברים. גם עכשיו, שהילדים בבית, אני שאלתי, ואני שאלתי הרבה, מה הילדים עושים, כמה זמן אתם יושבים עם הילדים שלכם? גם כשאנשים מתקשרים, וגם שאלתי ככה אנשים, כמה זמן אתם יושבים עם הילדים? זה לא יאומן. מוצאים להם תעסוקות, שולחים אותם לתעסוקות, יש משחקים, יש מחשב, יש משחקי מחשב, יש אתרים, גם אלה שמתעסקים באתרים טובים, ובזה סיימנו את העניין. הנה, העיקר הוא עסוק כל היום, וזה הכל. שהשם ישמור, אם אנחנו כבר קיבלנו את האפשרות, הקדוש ברוך הוא כבר נתן לנו את האפשרות, שאנחנו בבית עם הילדים. אז ככה זה צריך להיראות. אני זוכר את הרב חודקום נותן הוראות בחינוך, ואז כולם אמרו שזה בא מהרבה. הוא דיבר על, על, על השקיע בילדים, על, הש, על לשבת, על לספר להם כל הזמן סיפור חסידי, לשבת איתם על סיפורים, לשבת איתם לתת להם תוכניות, שיהיה את המשהו, אפשר ללמד אותם גמרא, אפשר ללמד אותם חסידי, זאת אומרת, תניה, ללמד אותם הלכה, לשבת איתם על אגדתא, לשבת איתם על סיפורים, על, 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 על ניגונים, ניגונים חסידיים, על שיחות של הרבי, אבל לשבת איתם, לתת להם קצת את ההרגשה שיש פה אבא שדואג, אמא שדואגת, שרוצים לשבת ללמוד איתם. אם נסתכל בתורה, נראה דבר פלא. מוישה רבינו לא זכה שהילדים שלו יצא מהם, מי יודע מה. ויש על זה דיונים שלמים. בסוף, כשמוישה רבינו כבר הבין, שב-120 והבין, שזהו זה שהוא לא נכנס לארץ, אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, כשהוא אמר, איפקו את השם, אני לוקח לו חזי שלו עדו, אז כתוב שהוא, מה הוא ביקש? הוא ביקש שהקדוש ברוך הוא ימנה מישהו, וחזל אומרים שהוא ביקש שגם הבנים שלו יקבלו תפקיד, אומר לו הקדוש ברוך הוא נוצר פעינה יאכל פריה, הבנים שלך לא עסקו בתורה. כשכתוב על בוי של הבנים שלמד תורה, אז אם מי הוא למד, אז בתחילת במדבר כתוב, ואלה טוען נוסער לנו מוישה, ביום השני בן השם, מי זה? נודו ואביו אלו זו ויסו. בנים של מי הם היו? של ארן. וכתוב שמי הם בנים של אלה טוילוס מי? ארן ומוישה. ורשי כותב שמוישה לימד אותם, ובגלל שמוישה לימד אותם, אז התולדות האלו כאילו הם שלו. ואיפה הבנים של מוישה עצמם? איפה גרשם ואליעזר? הם לא מופיעים שם, הם לא למדו לא ממוישה, לא מארן, אף לא מבני ארן ולא עם השנים זקנים, הם היו בין כולם, בין העמך. ובסוף באמת מה קרה? הם לא קיבלו שום תפקיד. מי זה שקיבל את התפקיד, זה שהיה נער מיומוש בתוך האויל. הוא קיבל את התפקיד, הוא קיבל את כל התפקיד. ומוישה רבינו לא זכה שהילדים שלו יקבלו. והתוצאה הייתה תוצאה שהנכד כבר היה לגמרי בחוץ. יוינוס בן גרשו כבר היה לגמרי בחוץ. למה זו עוד שאלה? למה באמת ככה זה היה? אז פעם ראיתי ביאור על זה, שכתוב שבחנך ילדים צריך מסירות נפש. כשדבר בא עם מסירות נפש, עם הקרבה, יש לזה תוצאות. דבר שבא בקלות, כמו שכבר אומרת על רופא, שמרפא בחינם, אם אסיה במוגן בוגן שווה, אם זה מרפא בחינם שווה חינם. אם אתה משלם לו כסף, יצא מזה רפואה. אם הוא בא לך בהתנדבות, אז זה לא יצא מזה כלום. זה לא שווה שום דבר. אז על הבנים של מוישה כתוב, שהם לא היה להם מסירות נפש. הם לא עברו את מצרים, הם לא עברו את המקס, הם לא עברו את כאשר יענו או יסוי, הם לא עברו את קריאס ים סוף, לא להם את המיסיונות, אפילו לא מתמלחם לסמולק, גם את זה הם לא עברו. הם הגיעו עם הסבא אחרי הכל, סבא יצוי, כהן מידיון הביא אותם אחרי הכל. אז הם לא היה להם שום מסירות נפש, לא היה מסירות נפש איתם, אז לא יצא מזה כלום. ככה ראיתי ביור אחד. ודבר מעניין, כמו שכותבים, למה, מה ההבדל בין הר סיני להר הבית? בכל שני ערים מאוד משמעותיים בעם ישראל. הר הבית זה הר המוריה, שם היה בית המקדש, שם לפני כן אברהם עקד את הבן שלו, וכבר שנים שאין שם כלום. אבל המקום קדוש, גם אם הוא שומם ושועלים הולכים בו, להיכנס לשם אסור, אסור לעלות לשם, אסור להיכנס. הר סיני, דקה אחרי מתנותו ירק, כבר אפשר היה לעלות ולשחק שם. לכאורה, שם ירד השם, הירד השם על הר סיני. שם נהיינו לעם, שם קיבלנו את התורה, שם בעצם כל המהות שלנו התחיל מסיני. ובכל זאת לא נשאר שם שום דבר. זה רגע אחד אחרי, במשוך חיי ולמויאלו בעוד, כבר לא נשאר מזה כלום. אז שואלים, אז איך זה יכול להיות? למה הר המוריה נשאר קדוש עד היום, למרות שבה כמעט 2,000 שנה ששואלים הולכים בו, והר סיני, שם אירוע כזה גדול ולא נשאר כלום. מה התשובה לזה פשוטה? בהר סיני לא השקענו כלום, קיבלנו מתנה. לא הייתה מצידנו שום השקעה שם. הכל היה מתנה. אם זה במתנה, אז ככה זה נשאר. לא נשאר מזה שום דבר. ממתנות לא נשאר מזה. דבר שהיה במסירות נפש, על הר המוריה היה עקדת יצחוק, שם היה מסירות נפש, במקום שיש מסירות נפש, זה נשאר. בחינוך צריך מסירות נפש. זה לא בא לבד. היה פעם סיפור אצל הצמח צדק, שמישהו הגיע אליו עם ילד, הוא אומר לו, הבאתי את הילד שלי פה ללובביץ', ואני רוצה שישאר פה ויגדל פה, ואם הוא יגדל פה, אז ממילא הוא יצא חוסי. איך הוא יתבטא? הוא אומר לו, הצמח צדק, כבר 50 שנה, שאני והשוור והסבא, זאת אומרת, הוא והמידל הרבה והאדמו"ר הזקן, אנחנו 50 שנה עובדים על זה שחסיד לא יצמח ממילא. בשביל שיצא חסיד, צריך השקעה. צריך לעבוד קשה. אם משקיעים, יכול לצמור חסיד. אבל אם לא זורעים ולא חורשים ולא עובדים, זה לא יצמח לבד. חסידים לא צומחים לבד. חסידים צריכים שישקיעו בהם. צריך הרבה לעבוד, ואם עובדים, אז יש תוצאות. עכשיו, לעבוד פירושו זה לשבת ולשמוע אותם, לשמוע את המצוקות. כמה פעמים אנחנו נתקלים בזה שאחרים יודעים על בעיות, והאבא והאמא לא יודעים, כי לא יושבים מספיק, לא שומעים אותם, הם לא מרגישים שיש להם אוזן קשבת בבית. האבא והאמא זה טכני, ברגע שזה טכני, זה רק דברים טכניים, אז הם לא יודעים את הבעיה. הילד צריך להרגיש שיש לו עם מי לדבר. ובואו נלמד דבר אחד מהרבי. הרבי גם היה עסוק בזמן, נכון, קצת יותר מכל אחד מאיתנו ומכולנו ביחד. כמה זמן הרבי מצא לנכון להראות לנו את העיסוק שלו עם ילדים? בואו רק נחשוב כמה זמן הרבי הראה לנו שהוא מתעסק עם ילדים. יום-יום. אני כבר לא מדבר על השיחות לילדים, איפה שמענו על אדמו"רים, לא בסדר גודל של הרבי, אפילו לא הרבה הרבה פחות, שמשקיעים כל שנה ימים בלהיות עם הילדים. אנחנו עכשיו לפני ל"ג בעומר, אני זוכר את התהלוך שהרב עומד שעות, שעות ומסתכל על כל הילדים. אחר כך בכינוסי ילדים, הרב אומר להם עוד שיחה ועוד שיחה, ואיך הרב מחייך, יש לו את הזמן לילדים, יש לו את כל הזמן שבעולם. בדולרים אנחנו רואים את האנשים נצים אחד אחרי השני, לכל אחד יש כמה שניות. לילדים, כל הזמן שבעולם. מה אפשר רק ללמוד מזה? שיחות לילדים, מכתבים לילדים, איך הרב מגיב לילדים. זה לא יומן, גם בדרך שהרבא עובר מהחדר שלו לזל הקטן, כל פעם לתת לילדים כסף, וזה לקח לרבא זמן, לפני כל תפילה, לקח לו זמן להוציא מהכספות את המטבעות ולתת לכל ילד. היה לי את הזכות במשך הרבה זמן, יותר משנתיים, לעמוד על יד הקופה, על יד הזל, בכניסה לזל הקטן, ולהרים את הילדים כדי לעזור לרבא, שהרבא לא יתכופף אליהם, אז הייתי מרים את אלה שעובדים על ידי, וכמה וכמה פעמים שהרבא היה שואל אותי, ארוטים גיאט, ארוטים בקומן, והרבא דאג שכל אחד יקבל, לכל ילד, שלא יפספס ילד אחד. לחשוב על זה, כמה הרבא מראה לנו דוגמה אישית בעניין הזה, שאם הרבא, שראש בני ישראל, ויש לו את כל העולם על הראש שלו, הכל על הראש שלו, והוא דואג לכל אחד ואחד. אני אספר לו לשני סיפורים שאני ראיתי בעיניים, סיפור אחד היה בערב השושונה תופשים אין בייס, שהחלטתי שנה אחת להיות באוהל בזמן שהרבן נמצא, זה היה פעם בשנה נתנו אפשרות להיות באוהל כשהרבן נמצא, זה רק ערב השושונה. קמתי מוקדם מאוד, התפללתי מוקדם ונסעתי לאוהל והייתי בפנים, עמדתי בצד, כדי לראות את העבודה של הרבי באוהל במשך כל הזמן שהרבי נמצא שם. הרבי הגיע, כמובן לא הסתכל על אף אחד, נכנס לחדרון שלו, והתחיל את המיינלו שלו, ואחר כך ראיתי אותו, מתחיל עם המכתבים. סדר עבודה של רק לעמוד ולהתבונן בזה כמה שעות את העבודה של הרבי. עוד מכתב, עוד מכתב, קורא, זה שם בציון. עוד פעם קורא, מוציא מכתב, חלק שם בחזרה, חלק מעביר לפה, שם בציון. שלב מסוים, אני רואה את הרבי מוציא חבילה, שהחבילה היו דפים של, בגודל של A4, בצבע קצת צהוב, זיהיתי מיד שזה של ילדים, כשהדפים התחילו ליפול, אז ראיתי שזה עם צבעי גואש, בכתב מרובע, עם ציורים, כנראה שזה או גן חובה או כיתה א', של איזה גננת או מלמד, שביקשו מהרבי ברכות, כתבו משהו לראש השונה. הרבי הוציא אותם דף דף, הסתכל, קרא וזרק. הסתכל, קרא וזרק, דף דף. הסתכלתי על היחס של הרבי ערב ראש השונה, הרבי עומד שיש לו על הראש את כל כלל ישראל, ובלילה הזה זה בניין המלכוס, וכל השנה החדשה עכשיו בערב ראש השונה, והרבי עומד וקורא מכתבים של אנשים, כולל של ילדים. אם הילדים היו חושבים איך הרבי התייחס אליהם, הרי ילדים קטנים, והרבי הראה לנו דוגמה אישית, שזה הוא לא עשה בשביל להראות לנו, זה הרבי בעצמו, שצערי בזה נשמות, וכל נשמה מקבלת את כל היחס שהרבי צריך לתת לה. וזה מבחינתו זה הראש, שאצלו גם האיבר הכי קטן, האיבר הכי גדול, כולם תלויים בראש, ומראה לנו גם פשוט דברים שרואים אצל הרבי, צריך ללמוד מזה משהו. שבא סיפור שקרה לי אחרי שנים, לפולים תפשים ממזיין, הגעתי לרבי, זה היה חתונה של אחי, והגעתי לרבי, הייתי אז עם שתי ילדות שלי. וזה היה בתחילת תקופת הדולרים, עוד לא ידעו מתי יהיה ולא, והיה כבר דולרים, אבל לא היה ברור, ולא עם כולם. בכל אופן, אני ידעתי, דבר ראשון אני צריך לדאוג, שהילדות שלי יקבלו מטבעות מהרבא, כשהרבא נכנס למינכן. זה היה ביום הראשון השני שהיינו שם, לקחתי את שתי הילדות, והייתי איתה בפנים, היה צפוף, הגיעו הרבה הולכים לפולים, זה הפולים הם זיין, הגיעו הרבה הולכים, וכמה יש מהחדר של הרבא עד הזל, היה מלא מלא שם, היה ממש צפוף, כבר היה 3:10, ואני עם שתי הילדות, הגדולה עומדת על הרצפה, היא הייתה כמעט בת 3, קצת פחות, והקטנה בת שנה וכמה חודשים על הידיים שלי. פתאום, כמה דקות לפני שהרבי יצא, מישהו פתח את הדלת הראשית של 770, והשאיר אותה, תפס את הדלת שתהיה פתוחה. היה אז מזג אוויר קריר, הגיע גל של קור מבחוץ, ואחר גם נתן קצת אוויר לכל אלה שנתחסו בפנים, והבת שהייתה עליי, הסתכלה החוץ על המכוניות שם, על להסתמפר. הרבי יצא, הרבי התחיל לחלק לילדים. אני הייתי שרבי כבר יצא, התחלתי לשלוף את הבת שלי, לנסות לסובב אותה בחזרה בכוח, שתסתובב, שתזכה לקבל מהרבי את המטבע. הרבי הגיע אליה, והיא תקועה עם הראש, ומתעקשת להסתכל על הכביש. באותה שנייה עוד עשיתי בכוח, עוד לסובב אותה, היא לא הסתובבה, הרבי בינתיים נתן לבת שלי לגדולה יותר, שהיא עומדת על הרצפה ונותן לה את המטבע, הרבי מיד קלט שהיא מסתכלת אחורה, הרבי לקח את המטבע, הקיף אותי ועשה לי ככה, עשה לה מול העיניים שלה עם המטבע, היא הסתכלה על היד של הרבי, שהרבי שיחק עם המטבע, והרבי החזיר לאט לאט את היד, ונתן לה את המטבע שתשים בקופה. ראיתי כאלה מאורעות, אבל כשזה קורה איתי, אני חושב לעצמי, היו עוד ילדים, עד לקופה היו מספיק ילדים. ואם היא לא מסתכלת, ומתעקשת להסתכל על המכוניות, בסדר, אז לא היום, תקבל פעם אחרת. הרבי ראה אותה עליי, הרבי דאג לתת לה. אני זוכר פעם, הרבי בדרך לאוהל, הרבי כבר היה במכונית, וילד חזר מאוד לתוירה, היה ב-2:10 בצהריים, הילד הולך למדרכה, בכלל לא שם לב שהרבי במכונית, והרבי כבר ישב, יודל כבר עשה את הסיבוב, סגל הרבי את הדלת ועשה את הסיבוב, כדי להיכנס, לנסוע עם הרבי, הרבי מראה לילד, הרבי עושה לילד שהתקרב אליו, וביקש מיוד לפתוח את החלון, והרבי שאל את הילד אם הוא נתן היום צדוקת. נתת היום צדוקת? ושלח אותו, הרבי נתן לו ביד, ושלח אותו ל-770, להכניס את זה בקופה. טוב, אם נחשוב קצת, מה הרבי לימד אותנו? כמה השקעה הוא הראה לנו השקעה בחינוך? אני אגיד עוד דבר אחד. תסתכלו כמה מכתבים יש מהרבי, מכתבים, שיחות, וביחידויות, כמה הרבה עסק בנושא של חינוך, בדור שלנו. לא תמצאו את זה אצל הרבים הקודמים, אין מכתבים בנושא חינוך, לא מאלתר רבה, אין בחינוך ילדים, אין מאלתר רבה בכל האגרות, לא בתניא ולא בספר של אגרות של אדמו"ר הזקן, לא מעמית אל הרבה, לא מעצמך צדק, לא מעלה במערש, מהרבה עכשיו יש בנושא חינוך, מהרבה הקודם יש הרבה, ומהרבה יש ים. מהרבה יש ים של חומר בנושא חינוך, זה לא יומן כמה, זה מספר שניים אחרי הנושא של לימוד תורה. הדבר, המקום הראשון זה תוירו, ואחר כך זה חינוך. כמה יחידויות שאנשים מספרים, שהרבה דחף אותם לחינוך, שהתעסקו בחינוך, כמה מהרבה נתן הדחות בחינוך. יש היום רק ספר שהוציא מיכול זליקסון, ספר שכל כולו מפתחות לכל העניינים שהרבה דיבר בנושא חינוך. חוץ מהספר שיצא של יחל מנחם שערי חינוך, שזה לפי כמה וכמה נושאים, אבל בכלל מה שהרבה דיבר וכתב ויחיד עשרה שאנשים מספרים, כמה הרבה דחף בנושא של חינוך. כמה הוא עודד ודחף לעניין הזה שילכו לחינוך, שיתעסקו בחינוך. זה בדור שלנו כנראה דבר ראשון שצריך להתעסק בו, זה תחום ראשון. הרבה דחף שבנות ילמדו להיות מורות, והרבה שלח עוד ועוד שיתעסקו בנושא הזה. הרבה לא ויתרנו לו בעניין הזה של חינוך. עכשיו, כשיושבים ומדברים עם ילדים, צריך לדעת דבר אחד, אלה ילדים, לנערים, לנערות, יש שאלות. יש להם הרבה שאלות. לא תמיד אנחנו צריכים להיות מומחים מספר אחד ולענות על הכל. אנחנו לא אמורים לענות על כל שאלה, אבל יש שאלות. אני רואה את זה במשך שנים שעסקתי בתחום הזה יותר, היום אני כבר מתעסק הרבה פחות, אבל עד לפני כמה שנים שעוד יכולתי, והתעסקתי בזה יום יום שעות בבתי ספר, אחד הדברים שנתתי זה לשאול שאלות. כשאנשים ישאלו שאלות, תלמידים, אם זה תלמידות, אם זה בתיכונים, לתת להם לשאול. וגם השבוע זה הולך להיות לי, בשאלות, גם כן עם תיכונים, שהם רוצים לשאול שאלות, והמטרה היא בעצם לשבת, לשמוע אותם, וגם לנסות להסביר כמה שאפשר. אם שומעים אותם ונותנים להם תשומת לב, לא תמיד צריך לדעת לענות, אבל לראות שהם יראו שאנחנו שמענו אותם, ששמענו אותם, שהקשבנו להם. אני זוכר את ועדות, שפעם ישבנו אצל גיול כאן בבית, בתחילת שנות המנים, והייתה התוועדות. וגיול דיבר על זה, שכמה הרבה עונה לנו על כל שאלה ושאלה שיש. דבר על זה, הוא דיבר גם על מכתבים ובשיחות, דברים שהיו שאלות ושאלות קשות, והרבה נותן תשובות ומסביר בטוב טעם של השכל שלנו, ברמה הנמוכה שלנו, נוכל להבין כל דבר. הרבה נותן לנו לכל דבר תשובה. תוך כדי, שאל מישהו שאלה שם. יהודי חשוב, שאל, אולי אתה יכול, שואל את רבי יואל, אולי תוכל לתת לנו תשובה על זה שהרבה מתפלל מנחה, כשהרבה חוזר מהאוהל מאוחר בלילה, שכבר מזמן זמן מיילי, והרבה חוזר מאוחר בלילה ומתפלל מנחה, מה, איך זה מסתדר עם שחונוך? אז אני זוכר את רבי יואל כאן, רבי יואל כאן ענה לו ככה, תראה, כמו שהרבה ענה לנו, על שינה בסוכה, שיחה שלמה, הרבה הסביר על סעודה שלישית, למה וחבד אין סעודה שלישית, ולמה ומה זה היום לא, וכולי כל ומה יוצאים ידי חובה, הוא אומר, רבי יואל אומר ככה, ברור לי שאם מישהו היה שואל, לא בשביל לקנטר, או איזה מישהו שבא לנגח, או מה, מישהו היה פונה לרבי ושואל שאלה בשביל הבנה, איך מסתדר העניין הזה, עם שוכנו רוך שיש זמן של סוף מנחה, הרבי חוזר מהאוהל מאוחר ומתפלל מנחה מאוחר, איך זה מסתדר? אם מישהו היה שואל, הרבי היה עונה ומסביר את זה בטוב טעם, כמו שהרבי הסביר לנו כל דבר. רבי יואל אומר, כנראה שאף אחד לא שאל עדיין. עוד לא שאלו, אז לא מקבלים תשובה. אם ישאלו, יקבלו תשובה. הוא אומר, ברור לנו, כמו שכל אמר הרבי מסביר. אני זוכר, יום אחד הרבי היה באוהל, והגיע הרב קוק, הרב של רחובות, הרב סימחה קוק הגיע לרבי, הוא נכנס, הוא כבר היה הרבה אחרי מנחה, חיכה, אמרו שהרבי באוהל, חיכה שהרבי הגיע, הרבי נכנס למנחה, ומנחה היה כבר היה אחרי צעסק חובים הרבה, פרלו מנחה, ואז הוא חיכה, הוא יצא מהצד השני, וחיכה במסדרון, הרבי דיבר איתו, לא שמעתי בהתחלה מה, הרבי דיבר איתו מאוד בחום, ראו שהרבי מחייך, הרבי לחץ לו יד, דיבר איתו מאוד בחום, אני לא זוכר על מה זה היה, אבל כשגבלו והוא סיפר ככה בהתלהבות מה שהרבי דיבר איתו, אני כרגע לא זוכר מה זה היה, אז דבר אחד אני זוכר שמישהו אמר לו, כבוד הרב, איך נראה לך כזה, אתה הרי לא בדיוק חבדניק, איך זה נראה לך מינכן בשעה כזו? ככה שאל אותו מישהו שם במסדרון, על יד, על יד הזר הקטן ועל יד החדר של הרבי, איך נראה לך מינכן בשעה כזו? אז הוא עונה, הרב קוק אומר, אותי לימדו משהו, על רבס לא שואלים שאלות, ועל חסידים לא מתרצים תירוצים. זה מה שהוא אמר. מצא חן בעיני הביטוי הזה. אנחנו לא שואלים שאלות, אבל זה ברור לנו מה שאני זוכר, שרבי יואל אמר, אם מישהו ישאל, הרבי יענה. אנחנו כהורים צריכים לשבת, לשמוע אותם, כי יש להם שאלות, ויש להם הרבה שאלות, שאלות בכל התחומים, שאלות קשות. נשאלתי היום, נשאלתי בשבוע שעבר, נוער שפנו אליהם, אמרו, תתפללו, תתפללו, היום שאלו אותי על שאלה כזאת, שהם הולכים להפיס אותה אחר כך. מה עונים לצעירים וצעירות שהתפללו כל כך הרבה עכשיו על רפואה שלמה, לזה ולזה, וזה לא זכינו לזה, אז מה עם כל התפילות שלנו, האם זה הלך לשווא או לא? אנחנו צריכים לתת תשובות, לא תמיד יודעים בדיוק, ודאי שאין לנו הסברים בחשבונות של הקדוש ברוך הוא, אבל תשובות צריך לשמוע, קודם כל לדעת לשמוע, ואחר כך גם לתת גם איזה תשובות, אי אפשר להשאיר אותם ככה. עכשיו זו ההזדמנות שיושבים איתם ביחד, זוהי ההזדמנות. אנחנו יש לנו זמן הרבה יותר, ואם יש לנו זמן להיות מונחים בכל אתר ואתר, ולדעת מה שקורה אונליין בכל מקום, אז לילדים שלנו אין לנו זמן. קצת סדר עדיפויות בחיים. אני רואה אנשים שמונחים כל הזמן, וכל הזמן יודעים כל רגע מה קורה. ואם נראה בערב רק מה קרה במשך היום, פעם אחת ביום נדע מה קרה, ולא יהיה לנו וואטסאפ שמחובר כל הזמן, ולא נקבל כל הזמן הודעות מכל אתר ואתר, מה קורה פה ומה פה. אני מכיר אנשים שכבר התמכרו לזה כל כך, שלא יכולים לצאת מזה. שלא יכולים לצאת. לחשוב קצת מה עיקר ומה תפל בחיים. איך אמר פעם מישהו שהגיע בסוף לגט, אני גם מכיר באופן אישי מקרים כאלה, שרבו על כסף. היו מריבות על כספים. האישה טענה שבעלה לא נותן לה ומתקמצן פה, והיא טענה שהיא פזרנית וכל מיני מהסוג הזה, לא מעט התגרשו על דברים כאלה. אבל כשהגיע לרגע של הגט, אז פתאום יש כסף לעורכי דין, ומשלמים עשרות אלפים לכל עורך דין כדי לנצח את השני. אז ריבונו של עולם, רבתם על מה? רבתם על שטויות, שאתה טענת שהיא מוציאה עוד 500 שקל מבוזבזים בחינם, והיא טענה שאתה הוצאת על דברים אחרים, ועל זה רבתם, וכשמגיע לנצחנות, מידת הנצח של לנצח את השני בגף, פתאום יש כסף הון תועפות. אמר פעם מישהו חכם, אם הייתי משקיע עשירית ממה שהשקעתי אחר כך בעורכי דין, הייתי משקיע בזוגיות, לעולם לא הייתי מתגרש. עשירית אם הייתי משקיע בזוגיות ולא בעורכי דין אחר כך. ובחינוך הילדים זה פי כמה וכמה. כשלא עלינו מגלים כבר שהילד הוא כבר לא איתנו, פתאום מתחילים לרוץ לפסיכולוגים וליועצים, ורוצים פתאום עזרה מפה ועזרה משם וכספים. ובוא נשאל לנו, עכשיו שאתה על ידו, שם עכשיו איתו. אל תחכה שאחר כך תצטרך כבר יועצים. ועכשיו שהזמן שהילדים מתמכרים, אם אנחנו נותנים להם שעות על גבי שעות צפייה, הם מתמכרים. הם לא יהיו איתנו אחר כך. אני כבר יודע על נזקים. חלקם שמעתי מהורים, חלקם שמעתי מחברים. יש ילדים שכבר אומרים, אני לא רוצה לחזור ללימודים. כבר ההורים כבר אמרו לי, יש ילדים שאמרו להם, לא מעניין אותי יותר. יש כבר נערים שהתמכרו, יש כבר נערים שכבר צפו בכל מיני דברים, בתים שרצו לספק לכולם, שיוכלו ללמוד כולם באונליין, ויש להם כמה ילדים וכולם צריכים, קנו עוד מכשירים סלולריים, והילדים יודעים יותר טוב מה ההורים שלהם, הילדים כבר צופים בכל מיני דברים, ועירים בלילות וצופים ונכנסו לכל מיני דברים, גם בזומים אני כבר יודע על כל מיני בעיות של בחורים שצפו במה שלא צריכים לצפות, ואפילו בדברים של בנות, אבל כבר שאלו שאלות, כל מיני דברים שאני לא יודע איך הנזקים שלנו אחר כך יהיו. אני מסתכל על עצמי, שכל יום אנחנו מדברים על כמה מספר המתים מהקורונה, כמה מתים, כמה פצועים, כמה החלימו. מדברים על הנזק הכלכלי, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד הכלכלה, ועוד כל מיני עסקים, מה עם אלה. יש פה דבר אחד בטוח שיש נזק. נזק חינוכי גדול מאוד, בהרבה הרבה בתים. יש פה נזק חינוכי שעוד יעלה לנו ביוקר, שמה זה לא כמה מתו, כמה פצועים, אלא זה נזק לטווח ארוך. זה ברור שאנחנו נהיה לנו מאוד מאוד קשה. יהיה קשה לצאת מזה אחר כך. אני כבר אומר, ההורים צריכים לדעת עכשיו, לשים את הגבולות ולדעת מתי לשים עכשיו כבר, שלא נסתבך אחר כך. אני זוכר מלפני 31 שנה, 29 שנה, היה מלחמת המפרץ. מלחמת המפרץ, היה לנו בערך את אותו פוזה של היום, פתאום ביום אחד, לא זוכר את התאריך היהודי, אבל זה היה 15 לינואר, שפתאום התחילו בלילה שהתחילו הטילים, שסדאם חוסיין התחיל לראות, ואנחנו פה שומעים, היה באזור תל אביב ובאזור חיפה, הקריות בלב המפרץ, היינו שומעים את הטילים, את הנפילות, ואז חלק לקחו מסכות, המסכות של אז היו מסכות גדולות ותקועים בבית, בהתחלה זה היה ממש שממה, אנשים פחדו לצאת מהבית, עד שהתרגלנו, שסדאם חוסיין יורה רק בלילות, בימים הוא לא יורה, אין טילים ביום, יש רק בלילה, אז בהתחלה היה נורא, אנשים עם המסכות, המסכות של היום זה לא כמו של הרעד היה על כל הראש, היום זה כבר רק על האף והפה, אז היה על כל הראש, כל אחד הלך עם התיק, עם המסכות, אז היה ממש ביאת המשיח, פני הדור כפני הכלב כפשוטו, היום יש רק חלק מאיתנו דומים ככה, פעם זה היה כפשוטו, פני הדור כפני הכלב, כל אחד עם המסכה, ואנשים ביקשו היתרים מרבנים, שרדיו לא מספיק להם, הם מאוד במצוקה, חרדות, כמו שיש היום המון חרדתיים, אפילו בצורה מוגזמת, גם אז היו הרבה חרדתיים, הם רוצים טלוויזיה, הם חייבים להיות מותקנים ולראות מה קרה כשנפל הטיל פה ומה קרה פה ומה זה, הם חייבים. בתים הכניסו טלוויזיות הביתה. גם בתים חסידים הכניסו טלוויזיות. כמובן זה בהתחלה היה נאמר שזה רק לתקופה של המלחמה. המלחמה הסתיימה בערב פורים. פורים הסתיימה מלחמה, תופשים נון א', הסתיימה מלחמה בפורים. נו, לכל צריך שמיום אחרי יום אחרי פורים לשחרר מהבתים את הטלוויזיות. אז עוד לא היו מחשבים, ולא היה אינטרנט, ולא כל זה עוד לא היה, היה טלוויזיות בבתים, אצל הרבה בתים. כמה זמן לקח להשתחרר מזה? אחרי שנדבקים, אז עוד יום, עוד יום, עוד פעם חדשות, יש עוד חדשות, פשוט היה נורא, אני זוכר את זה עד היום, כי אני אז הייתי בבתי ספר, כמה בתים המשיכו להחזיק טלוויזיה, לא יכלו לצאת מזה. היום, אנחנו בבעיה הרבה יותר קשה. נתנו לילדים להיכנס, אני כבר לא מדבר על זה שכבר אני יודע על פצועים קשה שצפו, שנכנסו, ההורים לא ידעו לעשות את החסימות מהרגע הראשון, התחילו בלי חסימה, חלק דחו את החסימה ליותר מאוחר, חלק אמרו, מה הילד שלי מבין, הוא יראה רק מה שאני אתן לו, וכבר יש נזקים. כבר היו לי אמאות, אבות, שבחו על מה שקרה להם בבית מזה. ופה, להיגמל מזה, אני מאוד מקווה שנצא מזה טוב. כי זה לא מראה סימנים טובים. כשמתמכרים לזה, זה נורא והיום. אני עוד זוכר תלמידים, תלמידות, שהתמכרו לזה, ההתמכרות היא לא נותנת לנו אחר כך לצאת מזה. אחר כך עם אלף ואחת תירוצים, למה צריך אותו אחר כך? בחורים נכנסו לזה עכשיו, באין ברירה, היו צריכים להיות מחוברים, ילדים התחננו להיות מחוברים בזום לכיתה, בנות התחננו, כל הזמן תחנונים, תחנונים, והיה לי קשה מאוד להילחם, כל הזמן, כמה שאמרתי לכולם, תעשו הכל שלא יהיה. מוסדות, תתנסו בטלפונים, לא עם זום. תנסו שזה יהיה בטלפון, שילדים לא יצפו את זה. תנסו שזה יהיה שיעורים טלפונים. כמה שאתם יכולים למשוך. ברוך השם שיש כאלה שמחזיקים מעמד יפה עם זה, ולא יתפתו. אבל כשזה נכנס, אני אומר עוד פעם, על לצאת מזה יהיה קשה. נתנו לילדים לשבת באתרים, יהיה מאוד מאוד קשה. עוד נקודה שאני חושב. חינוך צריך שהילד יהיה לו דוגמה חיה. ופה יש לנו גם בעיה. האם הילד רואה באבא דוגמה חיה או לא? דוגמה חיה אני מתכוון, כשאבא נניח באמת עסוק כל הזמן, אז הוא לא רואה את האבא יושב ולומד. עכשיו שאנשים נמצאים כבר בבית חודש וחצי, האם הילדים רואים אותנו יושבים ולומדים? יושבים ולומדים? האם הילדים רואים אותנו עושים את זה? או שאנחנו מבקשים את זה מהם? תעשו שיעורים ותעשו אתם. תלמדו אתם את מה שאומרים לכם ללמוד. או שהילדים רואים כפשוטו, אבא, יש לו קצת חופש, חלק מהעבוד בכלל לא הולכים לעבודה, חלק עובדים קצת מהבית, בואו נראה שיושבים ולומדים. ילד צריך לראות דוגמה חיה. ילד לא יכול לא יקבל לעולם, שאבא יגיד לו, והוא לא, והוא לא יראה את זה אצל אבא. זה סתירה כזו לא עובד, זה פשוט לא עובד במציאות. אני מכיר מקרים של אבא שצועק על הילד, למה אתה לא מתפלל? למה אתה לא מתפלל? והילד רואה את אבא שלא מדבר בתפילה. זה, זה, זה הזכיר לי סיפור של ילד שפעם חזר הביתה, והמורה מתלונן על הילד, שלח איתו מכתב להורים, הילד שלכם לאחרונה נתפס כמה פעמים בזה שהוא גונב מחברים שלו כל מיני דברים. אבא היה בשוק, קורא לילד וצועק עליו, מה אתה לוקח? מה לקחת? תראה לי מה לקחת. טוב, הילד בפחד מראה שפה הוא גנב עט, ופה הוא גנב מחק, ופה הוא גנב סרגל, ופה הוא גנב משהו, לקח מעטים דברים. אבא יוצא מדעתו, איזה בושות אתה עושה לי, זה חסר לך? אם לא רק היית אומר שאין לך, כמה אני יכולתי להביא לך מהעבודה שלי כאלה דברים? מה אתה צריך לבנות מכם הילדים? אני אביא לך מהעבודה. צריך להבין, בחינוך אין פשרות. דוג לך איזה תנאי להצלחה. ילד לא יכול לקבל שאת אבא שלו לא יראה לומד, או שהוא רואה את אבא שלו מונח באתרים, ומונח בשטויות ובפוליטיקות, וכל היום בתוך זה, ושעות על גבי שעות תוכן פה ותוכן שם, ונמצא במקום כזה, נמצא במקום כזה, וממנו הוא דורש שבת ללמד. אתה צריך ללמוד. זה לא עובד. במציאות, אם אין דוג מחיית, זה לא עובד. כמה פעמים הרי בדיבר על דוג מחיית? שיראו עליך. אני זכיתי, היינו כמה נוכלים, שנשלחנו למגדל העמק. זה היה בתוף שין, בזיין אלול, תוף שין למד זיין. לפני 33 שנה כמעט. נשלחנו לרב גרוסמן, זה הייתה, לא הייתה ישיבת חב"ד, ואז היינו שישה בחורים, ונשלחנו לשם, בהתחלה זה לעזור לרב גרוסמן בישיבה שלו, לא ישיבה חב"דית, אחר כך זה נהפך ללמוד חב"ד, וזה סיפור אירוע. היינו ביחידס, הרב נתן לנו את הלניסוע לניסן, הרב שלם 90% מהכרטיס, והרב אמר שנבוא מלפני י' ניסן עד אחרי שם בסביב, ונבוא לכם עיר, על מנת לחזור תכף ומיד לישיבה במגדל העמק, ולפעול בה ביתר עוז. 90% מהוצאות נסיעתם, על חשבון המזכירות כאן. ולסיפור ארוך, היינו אצל רבי בניסן, וביום שהיינו אמורים לחזור, בהפתעה, הרב גרונר יצא ב3:10, והודיע לנו שניכנס לגנן נתחתן, קצת לפני סיומים, לפני עולינו לשבח, הרבי רוצה להגיד לנו כמה מילים. נעמדנו בחצי עיגול, ואני אומר רק בשתי מילים, הרבי אמר לנו שיחה של 12 דקות, הרבי עוד הגיע את זה כעבור, שעה זה כבר יצא מוגה, עם כמה שינויים קלים, יצא מוגה, זה נמצא בלקוטסיר, אז חלק י' ד', יש שם את היחידס שלנו, שני עמודים של היחידס, הרבי הדגיש לנו, שנחזור לישיבה במגדל העמק, הרבי אמר שכל אחד מאיתנו ייקח לעצמו שניים, או על כל פנים אחד מתלמידי הישיבה, והתעסק איתו, אחר כך הרבי אומר בעיקר, זין הדוג מחיה, אבל בעיקר על ידי שאתם תהיו דוג מחיה, שיראו עליכם איך בחור בתוך פנים נראה. זאת אומרת, כשיש דוג מחיה, אז יש השפעה. עובדתית, אותם בחורים שבאנו להיות איתם, הם היו 17 בחורים, שאיתם נפתחה ישיבה ולא היה אף אחד איתם, אנחנו היינו איתם, ואחר כך זה היה סיפור ארוך, קיבלנו רשות לבוא אחר כך לקבוצה, לתוף שילמם, אחרי שהיינו שנתיים במגדל העמק. כשנסענו לרבא, חלק מהם היו איתנו כל השנה קבוצה, והקיעו משפחות מפוארות בחב"ד. חלק מהבחורים האלו, שאנחנו ישבנו ולמדנו איתם, והתמסרנו אליהם כמו שהרבא אמר, אבל הרבא אמר, בעיקר ההשפעה זה דוג מחיה. גם בבית, ההשפעה הכי חזקה זה דוג מחיה. מה הילד רואה? אם הילד לא רואה את אבא שלו, שמונח במשהו, ולא מתעסק במשהו, נגיד הדוגמה עכשיו. אם הילד רואה, שאבא שלו לא מעניין אותו מזה שאין לו תפילה ומניין. זה לא מעניין אותו בכלל. טוב לו ככה. מה הוא קולט מזה? הוא יודע שבשכונה שלו יש הרבה מניינים של מרפסות, או כמו שאצלנו פה, אין פה מרפסות, אצלנו ברוך השם, כל המניינים זה עליה בחצרות הבתים. כמעט כל כמה בתים יש היום תפילות, כסתר והכל. ילד שאומר, אבא שלו פתאום מחמל גדול יישאר בבית. אם זה נובע באמת מחשש גדול מאוד, הוא מחמל גדול, כמו הבריסקר, מחמל בפיקוח נפש מאוד מאוד גדול, ולא יוצא לרחוב להתפלל ברחוב, עם מסכה, במרחק 2 מטר, הוא מתפלל בבית. אם זה כתוצאה באמת שהוא ראש אבא שלו, באמת מקפיד גדול בשיעור חזוניש בהלכות פיקוח נפש, אז אולי הוא לומד מזה שהפיקוח נפש צריך מסירות נפש. לפעמים אבל, ואמר לי מישהו, שאצלו זה לא כזה קריטי שאין מניין, הוא מקפיד על תפילה וציבור כמו כן כאן ציפור, כי קורא, כי קורא כאן ציפור לפניך, כי קורא מניין לפניך, אז הוא יבוא, ואם לא, אז תרן בבית. מה ההשלכות של זה? לחשוב איך הילד רואה את זה. מה הוא לא מבין בזה? שאתה בשלוש בכלל לא מעניין. מה בסדר? אז יהיה בבית כל היום, אז יישאר בבית, יתפלל. אז לא יהיה כסף אלה, לא יהיה, לא יהיה מניע, לא יהיה. עוד יש לו תירוץ, שהרבונים אמרו לו להתפלל בבית, שלא לא נעשה. אז יש לו תירוץ טוב. יש פה מניע לא לחוק, ואתה יכול לשמוע את הכל ולהתפלל. מה אבל הילד קולט? לא מה אתה חושב. מה הילד קולט? הוא קולט שזה לא בדיוק מעניין. אז אם זה לא מעניין, אז מה, אז מה, אז בסדר, אז גם הוא ידע בעתיד שזה לא יעניין אותו. גם אצלו זה לא יעניין. וצריך לזכור שגם פה, העניין העיקרי זה הרבה הרבה השקעה. צריך פה השקעה. כל הדברים האלה הם לא באים לבד. צריך שזה יהיה בראש סדר עדיפויות שלנו. שזה יהיה בראש סדר עדיפויות של החיים, שזה מה שחשוב לנו, זה מה המצמח. אם הרבי השקיע כל כך הרבה בילדים, אני בזמנו חשבתי, הייתי עומד בדבר של רבי אמר שיחות הילדים, היה לי מקום קבוע באדסנושים של קינגסטון, היינו עומדים באדסנושים בחלון הראשון, והייתי עומד ממש קרוב לרבי והסתכלתי, הרבה ילדים לא הקשיבו, הרוב הגדול לא הקשיבו למה שהרבי אומר, והרבי ראה שהם לא מקשיבים, הרבי לא התעלם מזה, הרבי ראה שהם לא מקשיבים, ובכל זאת הרבי אמר להם עוד שיחה ועוד שיחה ועוד שיחה, בזמנו חשבתי כמה הרבי משקיע בהם, אבל הם לא... אנחנו שומעים את זה באיזה סושים, או בחורים אחרים שזה באיזה סוש השני, או כאלה ששומעים בשידור, וגם לא מי יודע כמה שומעו את השיחות האלה. והרבא מדבר לילדים, בסגנון שלהם, בשפה שלהם, ובסגנון פשוט, איך ללמוד, איך היצרון שלכם עובד, ונתן להם הוראות. אחר כך לקח זמן, חשבתי, הרבא הראה לנו מה זה השקעה. אולי באותו רגע אתה לא מבין. אבל כל אלה שהרבי ישב והסתכל עליהם, איך הם צועקים את השתם הספסוקים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והילדים מעלים עוד ילד ליד הרבי, וצועק, והרבי מחייך, ואחר כך מוחא כפיים, אני זוכר איך הרבי מחא כפיים לילדים, אחרי שהם סיימו את השתם הספסוקים, והרב הכתלה, לחיות כפיים לילדים שאמרו, והרבי מצטרך למחיות כפיים, הילדים האלו, אחר כך הרבי גידל דור של כל השלוחים, הילדים האלה הקטנים, זה אלה שהרבי גידל אותם, זה הדור שיצר, שמפוזר היום בכל העולם, שפועלים בכל העולם. אז הרבי השקיע בנו, השקיע בחינוך, השקיע בילדים, הראה לנו כמה צריך, וזה דורש מאיתנו שאנחנו חייבים כל הזמן להתעסק עם זה, כל הזמן לחשוב על זה, לחשוב כל הזמן איך אנחנו עושים עוד אחד ועוד צעד ועוד צעד. אני אקריא דבר מעניין, על העניין שדיברתי על לימוד תורה, יש את היום יום הידוע בדלת חשבון, שביום יום הרבי כותב שם את המשפט הזה, שהלימוד תורה בכל יום ויום נוגע בנפשות ממש. היינו שלבד זאת שזה נוגע בנפש הלומד, הנה זה נוגע בנפשות ובני בית, שאז אוויר הבית הוא אוויר תורה ויראת שמיים. זה היום יום של דלת חשבון. אבל מאיפה זה מפותעת, מאיפה הרבה אתיקטר, אז אני רוצה להקריא את המכתב של הרבה הקודם, הרבה הקודם כתב את המכתב, ואני רוצה להקריא אותו, המכתב מתוך שין א', הוא כותב ככה, אודות זה, זה ציטוט, אני מקריא מהמכתב של הרבה הקודם, אודות זה שאין לו זמן ללמוד בכל יום ויום ממש, רע הדבר מאוד מאוד, ונוגע בגשמיות וברחניות ובנפשות ממש. וזה ביטוי, בגשמיות אומר הרבי הקודם, כתוב אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, להגיע המוח, לעמוד על דברי תורה על בוריים, להבינם בהבנה טובה, בין אם הוא נגלה או לימוד חסידס, ואינו נקנה אלא ביגיעה. אחר כך הוא ממשיך הלאה, ועוד יש לפרש שתהיו עמלים בתורה, גם כשאתם עמלים לענייני פרנסה, בכל זאת בחוקותיי תלכו ללמוד יום ביום, ואז ונתתי גשמכם ביתם, כידוע שלימוד התורה וקיום המצוות הם הטבעת קידושים שבהם קידש הקדוש ברוך הוא את ישראל להתחייב לזון אותם ולפרנסם. אחר כך נמשיך על הרבה הקודם. ברוחניות לבד זאת שצריכים ללמוד את ההלכות למען דעת את דיני התורה והנוגע למעשה בפועל ממש. זאת אומרת, קודם כל הוא מדבר על זה שצריך ללמוד הלכות, לדעת את המעשה. לבד זאת מה שצריכים ללמוד את התורה, שזה תכלית ילידת הנשמה למטה, ותכלית נתינת התורה למטה, כמו שכתוב בראשית דברי אלוקים, בראשית זה בית ראשית, ישראל ותורה, ושניהם הם בשביל הבריאה, היינו העולם שנברא על ידי העלם והסתד בשם אלוקים. אחר כך הוא ממשיך הלאה, ואז הוא מביא שלימוד תורה בכל יום ויום זה נוגע בנפשות ממש, הוא אומר לא רק בנפש הלומד, אלא גם בנפשות בני הבית, שאז אוויר הבית הוא אוויר התורה ויראת שמיים. אשר על כן, אם כל אחד ואחד מחויב לקבוע עיתים לתורה בכל יום ויום ממש, ואם הוא עסוק י"ב שעות ביום, יהיה עסוק עוד שתי שעות, ואין לו רשות להיפטר מזה, והשם יתברך יזמין לו פנסתו ברווח ובמנוחה בגשמיות ובלוחניות. אז הרב, אבל זה הרב ציטט את העיון יום של דלת חשבון, שהרב מביא שאדם צריך להשקיע יום יום בעניין הזה של לימוד, וזה מאיר את הבית, וזה חובה, הוא אומר שזה חובה שיהיה בבית. העניין הזה, אז אם אין לנו באמת זמן, וכשאין זמן, וזה באמת מניח לא ביכולת שלנו מילא. אבל אם זה ביכולת שלנו ואנחנו לא עושים את זה, זה פשוט פשע. אני רק אספר סיפור, מה ההשלכות שיכולות להיות לזה בעתיד? לפני כמה וכמה שנים, אני לא אספר את כל הפרטים ולא ב-100%, גם חלק מהם לא ב-100, כי בכל זאת זה שומעים את זה לא רק פה, אני לא יכול לדעת לאן זה יגיע, אבל סיפור שהיה לי. כל זוג שאני הולך להם חופה, אני מזמין אותם לפני כן למועצה דתית, אני יושב איתם, שיחה עם שניהם ביחד, כשהמטרה היא להחדיר בהם כמה שאני יכול, קצת המשפוחה אם אפשר, קצת נרות שבת, קצת שולחן שבת, תלוי כל אחד לפי הרמה מה שאני יכול. ואני מדבר איתם באופן כללי, הגיע זוג, וישבתי איתם אחרי שסיימנו את השיחה, הקלה מבקשת אם אני יכול לבוא רבע שעה יותר מוקדם לאולם. אז אני צחקתי, אמרתי לה, מה את פוחדת שאני אאחר לכם? ברוך השם, עד היום הגעתי בזמן, אני אגיע, אני אכתוב את הכסות והכל את זה. היא אמרתי, לא, אני צריכה אותך רבע שעה לפני הכתובה. אנחנו צריכים לדבר על משהו לפני. האמת, מאוד מאוד פחדתי, לא ידעתי לי מה מצפה לי שם, מה היא הולכת להגיד לי. אז חיכיתי ומתי שהייתי די בלחץ. ידעתי רק דבר אחד, הקלה באה מבית מאוד מאוד מכובד. עשיר ומכובד, וגרים בשכונה מאוד מאוד יוקרתית. יותר מזה אני לא אפרד, אבל התפלאתי מה היא רוצה להגיד, פחדתי מאוד מזה, שהיא תגיד לי שאולי היא מאומצת ולא יודעים את זה, ואז אני מסתבך ובקרה לי כזה דבר, מאוד, מאוד פחדתי מזה, מה היא הולכת פה להגיד לי לפני החתונה, ממש דקות ספורות לפני. וזה מסתבך, מה אני חושב, ומעניין לי זה שהיא בעיה בחתונה. הגעתי באמת מאוד במתח לפני, והתיישבנו, ולפני שבא, לפני שהוא בא לחתום על הכסובה, באמת ישבנו שם בחדר שלהם, מעל האולם, ואז היא אומרת לי, אני רוצה להגיד לך עכשיו משהו, שאני הולכת עוד מעט להביא את המסר הזה גם להורים שלי, ואני מבקשת שלא תעשה לי בעיות. מה היא אומרת? תראה, אני אגיד לך מי, אמא שלי היא אישה מאוד מאוד ידועה בארץ, לא אפלט יותר, ואבא שלה איש עסקים מאוד ידוע. היא אומרת לי, תראה, אני מבקשת שמי שיעמוד על ידי בחופה, ומי שתושיט לי את הכוס, את היין, לא תהיה אמא שלי. היא ואבא שלי עבדו מאחורה. מי שתעמוד על ידי, ומי שיעמוד מהצד השני, זאת היא המטפלת שלי ובעלה. והיא מספרת לי ככה. זאת אומרת, אני מגיל 3 חודשים, לא הייתי בבית. לא הייתי עם אבא ואמא. הם אנשי קריירה, גם אני וגם אחי, לא גדלנו איתם. הייתה מטפלת מאוד מאוד טובה, שגידלה אותי, היא גידלה אותי, היא טיפלה בי מגיל 3 חודשים. היא קיבלה הרבה כסף, ההורים יצאו ידי חובה בזה שהם נתנו כסף, בתכלס, היא ליפתה אותי לכיתה א', לא אמא שלי, היא הייתה מגיעה לדבר עם המורה ומדווחת לאמא שלי מה הדווח, לאמא שלי לא מתאים לאישה המפורסמת הגדולה הזו, לבוא לבית ספר ולשמוע ממורה בבית ספר יסודי, מה בדיוק קורה עם הילדה, זה לא בדיוק, לא לזמן שלה, אבל הרבה הם היו בחול, זאת אומרת, מי שכל השנים דאג לי, ישב איתי, הכין איתי שיעורים, עשה לי את הכל, זאת היא. ולכן היא ובעלה יהיו על ידי, אמא שלי ואבא שלי יהיו מאחורה. הייתי בהלם מהמשפט הזה, אמרתי לה, והם כבר יודעים, אמרתי לה, עוד מעט עכשיו הם יגידו לזה. וחסר להם שהם יגידו לא. אני אמרה ביטוי יותר חריף, מעדן את זה קצת. כמו שזה היה, כמו שהיא אמרה ככה זה היה. אני לא אמרתי לה כלום, אמרתי לה, תעשי מה שאת רוצה. אצלהם עלי נאום, שהחתן והכלה נכנסים ביחד לחופה, ההורים כבר עומדים קודם. הדי-ג'י מזמין אותם והם עומדים קודם. הדי-ג'י הזמין את ההורים והזמין את הזוג, את המטפלת ובעלה, וכבר ידוע, המרגן שם ידע לסדר אותם, ראיתי את הפרצוף של ההורים, הבנתי שהם בשוק חיים, אבל היא נתנה להם את כל מה שהיא הרגישה כל השנים. בתוך תוכי הבנתי אותם מצוין, אפילו לא רציתי להגיד מילה יותר מזה. איך היא עכשיו הוציאה את כל מה שיש לה על הלב. אבל ככה זה היה. האבא והאמא עמדו מאחוריה, ומשני הצדדים לה הייתה מטפלת בבעלה, והצד השני של החתן. ראיתי שילד זקוק לזה. ילד זקוק לחום ואהבה של אבא ואמא. לא קונים אותו בכסף. לקחו אותה לטיולים, לקחו אותה לחול, לא קנו אותה בזה. בזה לא קנו אותה. כשהיא הייתה צריכה את העזרה, את היום-יום, את הלשם, את האודם קשבת, זה לא הייתה אימא. זאת הייתה הרוסייה הזאת שטיפלה בה. לא האימא. ולכן, אז אני למדתי מזה משהו. אי אפשר למכור לוקשן. ילד מרגיש, מרגיש איפה הוא בסדר העדיפויות של ההורים. אי אפשר לקנות אותם בטיול ובכסף. צריך השקעה. וזה בידיים שלנו. ודיברנו על ההשקיע הזה גם עם ילדים קטנים, לא רק עם גדולים. עם גדולים ודאי. זה לשבת איתם, זה לשמוע אותם, זה ללמוד איתם. עם גדולים אין ספר בכלל. אבל גם עם ילדים קטנים, לשבת. הגמרא מספרת על, 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 על תנועים שישבו עם הילדים שלהם ושיחקו איתם. אם זה עם ילד קטן, גם אם אבא משחק איתו, במשחק שלו, מה זה עושה לילד? איזה הרגשה טובה זה עושה לילד שאבא ישב ושיחק איתו במשחק שלו? אז לחשוב, לכל ילד להשקיע את הקצת זמן שלו, לכל אחד לתת קצת. הרי יש דבר מעניין, בפדיון הבן שואלים, שאלה הכי מוזרה, נולד לאבא ואמא בן בכור, ילד ראשון, וכמובן איזו שמחה גדולה זו, מגיע לפדיון הבן, עומד כהן, ושואל שאלת האבא, במאי בויסט פי, מה אתה רוצה יותר, בבנך בכורך, או בחמישה סלעים שאתה חייב לתת לי? מה, השאלה הזאת היא לעניין, היא שאלה אמיתית, נו, ראיתם פעם אבא אחד שיגיד אחרת? האם יגיד אבא אחד על משהו אחר? חושבים שאבא יגיד משהו אחר? אז בשביל מה השאלה הזאת? ומה היא בואי צפי? מה צריך להגיד לה? צריך לבוא ולהגיד לאבא, להיות בתולה צוותה עליך לבדות אותו, בן לי בבקשה חמישה סלעים, שאתה חייב לתת לי, ואתה לך הביתה עם הבן שלך. מה מתחיל? במה היא בואי צפי? שאלה ממש, אני קורא לזה בנוסח שלנו, יש אצל בנוסח הספרדי, זה מחקר שלם. אבל במה היא בויסט פי? מה אתה רוצה? אתה רוצה את הילד או אתה רוצה חמישה סלעים? מה אתה רוצה? הסביר את זה פעם מישהו, שזה לא שאלה לפידן הבן, זה שאלה של כל החיים במה היא בויסט פי. מה יותר חשוב לך בחיים? הבן שלך? או על הבן שלך? או הכסף? מה יותר אכפת לך בחיים? אתה משקיע יותר בלעשות כסף בביזנס, בעסקים שלך, או ביצירות שלך, או בבן שלך. אז השאלה הזאת היא לא בגיל 30 יום, היא שאלה נצחית במאי בויסט פי. ואני אקריא עוד דבר אחד, שאני אגיד את זה בעל פה, שהרבא בטוב שימנטס, הרבא אמר דבר מעניין. הגמרא אומרת, שלושה שותפים הם באדם, הקדוש ברוך הוא, אבי ואימו. והרבא אמר, הקדוש ברוך הוא, האבא והאמא נותנים את הגוף, הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. זה השלושה שותפים. טוב שממתס הרבה אמר שהשותפות הזאת נשארת גם אחר כך, אבל השותפות מתחלפת. הגוף נהיה בידיים של הקדוש ברוך הוא, הנשמה שלו היא כבר בידיים שלנו. איזה נפש תהיה לו? מה יהיה איתו בהמשך? איך הוא יגדל בהמשך? הנשמה שלו זה כבר בידיים שלנו. הגוף, הבריאות של הגוף זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו כבר לא יכולים לדאוג לבריאות הגוף שלו, צריך רק לדאוג מה שאפשר, אבל הוא יהיה בריא, לא יהיה בריא, יהיה חזק, יהיה חלש, יהיה גיבור, כל הדברים האלה זה כבר הוא יחליט. יש דבר אחד שאנחנו נחליט, זה מה עם הנשמה שלו. ואם אנחנו נשקיע בנשמה שלו, אם ניתן לו ונשקיע בו, יצא משהו. כמו שכתוב, אחד הפירושים הפשוטים ביותר על הפסוק בתחילת הבריאה, רואים אל אלוקים נעשה אודום, בצלמנו כדמוסנו, מה זה נעשה אודום בלשון רבים? מה זה נעשה? אז הפירוש הכי פשוט זה, זה, שזה משפט שהקדוש ברוך אומר לכל אבא ואמא, נעשה אודום, בואו נעבוד ביחד שהוא יצא אודום, שיצא המנש. אני לבד נתתי לכם את, את הכלים, אבל לא אני עושה אותו מנש, אנחנו צריכים ביחד להשקיע. שאבא ואמא ישקיעו בעניין הזה השקעה, אז יצא נעשה אודום. אם אנחנו נעבוד קשה ונשקיע, יהיה נעשה אודום. אם לא נשקיע, אז לא יהיה נעשה אודום. אם אנחנו נוותר על זה, נזניח את זה, לא יהיה נעשה אודום. נעשה אודום צריך השקעה, צריך עבודה ועבודה קשה. שהקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו, שבאמת נצליח, ואני אומר עוד פעם, בתקופה הזאת, בואו נשקיע עוד את הזמן שהם עדיין לא במוסדות, אלה שעוד לא חוזרים למוסדות, בואו נשקיע את הזמן הזה. נשקיע את הזמן להתקרב אליהם, וזה יהיה פתיחה לאחר כך. כמה שנשב איתם יותר, נשב איתם ונלמד איתם, ונשקיע בהם, זה ייתן עוד ועוד. זה ייתן אחר כך להמשך, ואני אומר עוד פעם, אנחנו עדיין לא יודעים את כמות הפצועים שיש לנו מהסיפור הזה. פצועים בחינוך, פצועים ברוכנס, זה אנחנו עוד לא יודעים. יודעים כמה במה קיבלו קורונה, כמה נלפו מהקורונה, אבל מה יצא מזה הנזקים, אני אומר עוד פעם, זה, אנחנו עדיין עוד לא מתחילים לדעת מה יהיה בהמשך. וזה בידיים שלנו כל יום, זה פיקוח נפש ממש. זה לא ספק ספק של פיקוח נפש, זה פיקוח נפש ממש. ופה בידיים שלנו זה לחשוב, אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו עכשיו, שבזמן הזה זה מוטל עלינו, אז בואו נשקיע את המקסימום בזה. ושהשם יעזור, שלנו יהיה לכולם נחת מהילדים, ושל הרבי יהיה נחת מהילדים שלנו, שהרבי יקים עצים את השם, כדי שהם יהיו הילדים הראשונים, שיצעדו לקראת משיח. הדור שלנו זה לא דור פשוט, זה לא ניסיונות פשוטים, אבל אם ניתן לנו, את הילדים בדור שלנו, אז זה החובה שלנו, לדאוג להם, הם הילדים שלנו, זה לא עד הילדים של הדורות הקודמים. לא קיבלנו את הילדים, אנחנו בדור שלנו, וילדים שלפני 100 שנה. קיבלנו אותם, זה הפיקדון שניתן לנו. וכמו שהגמרא מביאה, הלוואי ונחזיר את הפיקדון שלם, אנחנו צריכים להחזיר אותו בשלמות, ולהחזיר אותו לספסל הלימודים בשלמות. השם יעזור לנו, ואני אומר, כל העולם צריך לחשוב טוב טוב, כשבעזרת השם יתחילו את הלימודים כסדרם, איך נגמלים מהבטלה, מהשעות לא שעות, מהלילות, מהלילות שלא הולכו לישון, מכל הבזבוז זמן הגדול, מההתחבלות לכל הערוצים שהם היו מחוברים להם, כל זה צריך תוכנית גמילה, ויפה שעה אחת קודם, שהשם יעזור, שבעזרת השם יהיה לנו את הנחת, ושל הרבי יהיה נחת מכולנו, ושנצא מחוזקים מהעניין הזה, והלוואי שזה יהיה הניסיון האחרון שחטפנו כולנו, והניסיון האחרון של כולנו, על מנת שמפה אנחנו נצא את כולנו יחד בעזרת השם, רק לדבר אחד, לסיום של כל הגלות והצרות של הגלות, ויחד בעזרת השם נצא לקראת הגאולה. ערב טוב לכולם.
ישר כוח גדול גדול כבוד הרב על הדברים המעוררים והמושכים את הלב ואת האוזן כפשוטו, ובעזרת השם יושמו בפועל. אם הרב רוצה, היות שיש הרבה משתתפים שחורים שהצטרפו לאחרונה, עם איזה סיפור לסיום אולי, ככה משהו קטן, אם הרב יוכל.
טוב, אם יש איזה שאלות, אז אני אנסה להתייחס.
אנחנו נסתכל רגע.
יש כאלה שרוצים משהו לשאול, כי הייתי באמצע שכתבו, לא הספקתי לראות מה, כי לא שמתי לב שכותבים באמצע דברים. בוא, אני אסיים רק, שומעים עדיין?
שומעים מעולה, כבוד הרב.
אני אסיים רק בדבר אחד, דבר אחד יפה. קוראים את זה כל שנה בהפטרה של פרשס נוסום, שם יש שם נוזיר, קוראים את הסיפור עם שמשון. יש שם סיפור מעניין. המנוח מגיע הביתה, אשתו מספרת לו שנגלה אליה בן אדם, מלאך, וסיפר לה שהיא עקרה והיא הולכת ללדת ילד וכו', ואז הוא אמר לה מה היא צריכה לעשות, נותן לה עצות מה לעשות. לא לאכול, לא לענבים, לא לשתות יין. טוב, בעלה גם מבקש, שגם הוא רוצה לדעת, מבקש מהקדוש ברוך הוא, שאם אפשר, שגם אליי יתגלה. טוב, אז למוחרת הם יוצאים שניהם, והמלאך מגיע, מתגלה עוד פעם. מה הוא אומר לו? אומר המלאך למנוח, אומר לו, תשמע, מה שאמרתי לאשתך, זה נכון, מה שסיפר לך זה נכון, אבל תדע לך דבר אחד, שכל מה שאמרתי אל האישה, תשמר, הוא אומר לו, מכל מה שיצא מגפן היין לא תאכל, משרת הנביאים לא תשתה, כי אתם הולכים ללדת ילד שהוא יהיה נזיר אלוקים. דבר מעניין, אתמול הוא אמר לאישה, מילא היא לא תאכל ענבים ולא תשתה יין, ולא תתעמק כל זה, כי היא הולך להיות לה עובר, וצריך שכבר מאז שהיא בהיריון, כבר העובר לא יהיה לו לא יין, ולא, או כי נזיר אלוקים יהיה מהבטן, אז הוא צריך לגלול כזה. אבל מה האבא? למה האבא צריך את כל זה? הוא אומר לו, אתה תשמר, בכל מה שאמרתי לה, תשמר אתה. אתה לא תאכל משנת ענבים, ואתה לא תשתה, בכל מה שאני אמרתי לה, לא יכול גם אתה לא תאכל. יש בזה גם וורט חינוכי. אי אפשר לחנך אם אתה לא עושה את זה. זה דבר פשוט. אתה לא תוכל להגיד לאישה, אל תאכלי ענבים, אל תשתה יין. אחר כך יוולד ילד, אתה אל תאכל את זה. מכל מה שאמרתי אליה, תשמר גם אתה. אם אתה תצטרך להגיד לו לא לאכול ולא לשתות, אז הוא לא יכול לראות אותך אוכל ושותה, ואתה אומר לו לא לעשות את זה. אז בוא נסיים עם זה, שאנחנו צריכים בעניין הזה לדעת, שכל מה שאנחנו מבקשים מהם, נעשה גם אנחנו. ואם אנחנו שואלים מה עושים איתם עם הזמן, נכון, זה לא, אני ראיתי פה שאלה, ילדים עם עכשיו עם הרבה בזבוז זמן, אי אפשר בבת אחת. אבל אם נציע להם, בוא נשב יחד. נשב יחד, נלמד משהו משותף. או לתת להם איזה עבודות, או לעשות להם איזה מבחן, או לתת להם משימות, בלימוד, ולשב איתם אחר כך לבחון אותם ויתנו על זה משהו. איך הרמב"ם כותב? צריך ללמוד קודם כל שלא ילשמו. צריך להתעסק בשלא ילשמו. אז אם זה ילדים קטנים, אז זה שלא ילשמו. אם זה גדולים יותר, אז צריך לנסות לראות איך לאט לאט מושכים אותם החוצה מזה. קודם כל להגביל בזמן. מאוד חשוב להגביל בזמן. לא לתת לזה הפקרות בעניין הזה. כי ההפקרות הזאת זה אסון. אני ראיתי אנשים מבוגרים שנדבקו למשחקי מחשב. ישבתי פעם על יד בן אדם ששעות הוא היה כל הזמן במשחק מחשב, לא יאומן. הייתי בנסיעה על ידו, והוא כל הזמן שעות לא יכול היה להרים את העיניים מזה, וכל הזמן משחק. ראיתי מה זה נקרא אדם מבוגר, מבוגר מני בשנים, ומחור לאיזה משחקים. אז קודם כל זה צריך לעשות את ההגבלות. לקבוע הגבלות, הגבלה של לכל אחד בכמה זמן הוא צופה. אם זה כמה ילדים לתת לכל אחד זמן, ולדעת זה הזמן, לא מעבר לזה. ולהגביל את הזמן, יש את הלימודים, יש את הזמן, ואם רוצים לתת יותר, אז בוא נלמד יותר. זה גם בתן וכך. הוא ילמד יותר, יקבל יותר, ניתן לו יותר דברים. אם אפשר, העניין הזה שצריך שלא לשמוע, זה לא רק על ילדים, גם על מבוגרים, תבוא לכם סיפור, בשנות הלמדים, המצב של חיידר חבד בבני ברק, היה מצב מאוד מאוד קשה. מאז הפתיחה שלו, היה מעט מאוד ילדים בחיידר. היינו שם כיתות, פעם היינו שניים בכיתה, אחר כך היינו ארבעה, המצב הכי טוב היינו שישה, וכל החיידר כולו היו 20 וכמה ילדים. ואבא שלי היה אז בהנהלה, הם היו חברי ההנהלה, היו הרב מוישה לנדו, הרבי אנגליקט, וזלמנו, ואבא שלי היו חברי הנהלה, והיו נפגשים מפעם לפעם, מנהלים את המוסד, ביוט שבט, תוף של המדבוב, אבא שלי נסע לרבק. היה ביחידס, וביחידס הרבק דיבר איתו על החיידר. הייתה שיחה די ארוכה על החיידר, והרבק שאל, למה מכל המקומות מגיע שיש מתפתח, ורק המוסד בבני ברק, החיידר בבני ברק, ניסה במקום אחד שנים, לא מתקדם. אבא שלי ניסה להגיד משהו, ואז הרבק אמר, יכול להיות שזה כתוצאה מזה שאין מישהו פה מנהל שמקבל שכר. ואז הרב חייך, הרב אמר, הרמב"ם הרי אומר שלא אילום, זה בגמרא, לא אילום יעשה קודם יותר מידה שלא לשמוע, שמתוך שלא לשמוע בוא לשמוע. שאל הרב, למה לא אילום יעשה קודם? למה הרמב"ם יכול לכתוב שמותר גם ללמוד שלא לשמוע, שמתוך שלא לשמוע, בוא נשמוע. אבל למה לאוי לו ביעסק, למה זה צריך להתחיל בשלא לשמוע? יכול להתחיל בלשמוע, ומותר גם שלא לשמוע. אז הרב חייך אמר, כנראה שזה הסדר. כנראה שבשביל להתחיל בדבר טוב, צריך להתחיל שלא לשמוע. ואחר כך יגיע ללשמוע. הרב אמר, כשתבוא חזרה, תאסוף את הענולה, ותתכנסו ביחד ותחפשו מנהל, והרב אמר, ולאו דווקא מאנש, שהמטרה שלו תהיה להגדיל את החדר בגשמיות, בכמות הילדים ובלימודים, אבל צריך שיהיה מישהו שיתעסק שלא לשמוע, שיהיה לו משכורת טובה, וככל שיגדל יותר, יקבל יותר. אז אם זה הרב אמר את זה על, 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 על מנהל של חדר, שצריך להתחיל משלא לשמוע, אז מה מדבר על ילדים ועל נערים ועל נערות, שכאן לפעמים צריך להבטיח הבטחות ולתת, צריך להתחיל בשלא לשמוע, ומתוך שלא לשמוע יגיע גם לשמוע. וזה כולל את כולם, כולל את כל הגילים, לא רק מבוגרים, גם ילדים קטנים, שמי ששואל גם ילדים קטנים, אז מובן שאי אפשר לאותם, איתם ללמוד, אבל גם אותם להגביל, לא לתת לילדים קטנים להיסחף, אם נותנים להם לראות סרטים ולהידבק לזה, יהיה קשה מאוד להוציא אותם. גם הם צריכים לדעת שיש גבול, לכל דבר יש גבולות. אנשים יודעים היום לעשות גבולות לילדים, גם במה לאכול ומה לא לאכול, וגם במשחקים, אז גם בזה צריך לעשות גבולות, ובשאר הזמן להשקיע ולשבת איתם, או למצוא עוד פתרונות נוספים, אבל ודאי לא לתת להם להתמכר. כי התמכרות, אין הבדל בין התמכרות לאתרים, התמכרות לסמים, התמכרות לאלכוהול, התמכרות לסיגריות, זה אותו דבר בדיוק. הטיפול הוא אותו טיפול. תשאלו את אלה שמטפלים בזה, הטיפול הוא אותו טיפול בדיוק. אדם שמכור פירושו, איבד כבר את החשיבה הנורמלית, אין לו חשיבה נורמטיבית, הוא דבוק למשהו, הוא לא יכול לצאת מזה. אני כלום מדבר על עוד דבר שלא דיברתי עליו היום, רק בשכמה מילים. אני מקווה שגם המבוגרים שבתוכנו, זה כבר לא קשור לחינוך, גם לא נצא בשן ועין, כי כבר מזה גם כן אני שמעתי לצערי הרב, שכבר יש כאלה שהרשו לעצמם לא להיות חסומים, הרשו לעצמם שבזמן הפנוי הגדול שיש גם לצפות בסרטים, חלקם זה כבר עשה גם בעיות בזוגיות, בשלום בית, עשה כבר צרות שגם כן טלפונים של אישה שראתה את בעלה צופה בלילות בסרטים וכולי, והפוך וכל מיני דברים מהסוג הזה, זה נזקים איומים. זאת אומרת, חינוך, הרבה אמר הרבה פעמים, שחינוך מתחיל בחינוך עצמו וחינוך הזולת. הרבה דיבר על מיץ החינוך, דיבר על חינוך עצמו וחינוך הזולת. נכון, לחנך את הזולת זה נהדר, אבל קודם כל נתחיל ממה אני עובד על עצמי ומה אני מקבל על עצמי. ואם קשה לי לבד, אז לכתוב לרבה, לבקש ברכה, לבקש ברכה שנצליח בזה, ושנצליח גם עם עצמנו, לצאת אלה שכבר, לצערנו עליו, נתפסו בכל מיני דברים, לדעת לצאת מזה, לצאת בזמן, ואם אנחנו, עם הילדים שלנו יראו שאנחנו עושים עם עצמנו עבודה, אז בעזרת השם גם הם יעשו עם עצמם עבודה. טוב, נסיים פה, שהשם יעזור לנו, בעזרת השם, שנתעסק רק בדברים חיוביים, לעיקר שלרבי יהיה נחת מכולנו.